טוב רבותיי, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים יש מושג בצהל, סדרת חינוך. אז אנחנו בסדרת חינוך, סדרה של שיעורים בנושא חינוך. וכבר אמרתי שבוע שעבר שמתאים בשלב הזה לדבר על היחס למחנך. אנחנו התחלנו בגישה עקרונית לחינוך, מה זה חינוך? המשכנו כבר בצורת החינוך, כל מיני דברים שנוגעים, ראינו שבוע שעבר, הלכות תלמוד תורה, הלכות איך מלמדים, מה צורת הכיתה, מה צריך לתת לילד. ואנחנו ראינו שבוע שעבר שבאמת הדבר הראשון שאנחנו חייבים לתת לילד, וממילא גם למבוגר, זה תורה. יש איגרת של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, שאומר, המטרה העיקרית של החינוך היא לעשות את האדם לאדם טוב. יכול להיות לך בן אדם שהוא השיג פרס נובל במדע. הוא בן אדם חכם, זה לא אומר שהוא בן אדם טוב. המטרה העיקרית היא לעשות את האדם לאדם טוב, ואת זה משיגים רק על ידי התורה. כמובן שבתורה יש גם הרבה מאוד חוכמה והרבה מאוד ידע, והיא מלמדת אותנו איך לחיות, איך לנהל את החיים שלנו. אז אנחנו מדברים על חינוך. חינוך הוא קודם כל תורה. עכשיו, זה לא בא להגיד שלא ללמד בכלל דברים אחרים. אנחנו נלמד את הילד גם דברים אחרים. חז"ל אומרים שיש חובה על ההורה ללמד את הילד שלו איך להתפרנס. לא, ללמד אותו, כמו שראינו גם לגבי תורה, יכול להיות שילמד אותו על ידי זה שהוא ישלם שכר לימוד, אבל הוא צריך לדאוג לבן שלו למקצוע, לבן, לבת, כל דבר לפי העניין של אותו הזמן. אבל החינוך ביסודו, המרכז של החינוך, הוא לימוד התורה. ומכאן אנחנו מגיעים ליחס למחנך. כי אנחנו מדברים על איזה מחנך? אנחנו מדברים קודם כל על מחנך שמלמד תורה. הדבר הזה חשוב מאוד, כי זה משנה לנו באמת ליחס. כמובן, כל בן אדם שמלמד אותך, אתה צריך להתייחס אליו בצורה מכובדת. אתה צריך להודות לו על זה שהוא מלמד אותך. אתה צריך להתייחס אליו בנימוס וגם במידה מסוימת של כבוד, כי הוא יודע יותר ממך. כרגע, כל עוד שהוא לא לימד אותך, גם אחרי שהוא מלמד אותך, הוא יודע יותר ממה שאתה יודע. אבל כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, זה לא רק דרך ארץ, זה לא רק נימוס, זו הלכה. וזו הלכה שקובעת יחס מאוד מאוד מיוחד. וזה יחס שצריך להיות מוטבע מגיל צעיר, ומי שלא קיבל אותו בגיל צעיר, צריך לקבל אותו, לדאוג לעצמו שיהיה לו את היחס הזה בגיל מבוגר. אני נזכר כשאני מדבר על הדברים האלה, היה דבר מאוד יפה שראיתי פה במכון מאיר לפני זמן קצר. רק זה קצת דילוג, אבל שתבינו מה אני מתכוון שהדברים מוטבעים. היה פה בשבת לפני זמן קצר, היה פה ברית מילה. ברוך השם, שמחה גדולה. ובתוך בזמן הברית מילה, אחר כך עשו קידוש לציבור, לכל מי שרצה, שבא אחרי התפילה בשבת בבוקר. עשיתי הכירות עם הסבא של התינוק. אנחנו מדברים כמובן על מישהו שהוא תוך כדי השמחה, אבל יצא לי, עשיתי איתו הכירות, הייתי יהודי נחמד. אנחנו יושבים בקידוש, ובסוף הקידוש היו פה כמה רבנים מאוד גדולים, והם קמו והתחילו ללכת הביתה. אז אני הולך באותו כיוון, ופתאום אני רואה שהסבא הזה, הסבא של התינוק, הנה כל המשפחה עומדת לשבת לסעודת מצווה ביחד, והוא הולך איתנו. בינתיים יש כמה מלווים של רבנים, מדברים איתם, שואלים אותם שאלות, והסבא הזה פשוט הולך מאחורה בשקט, הולך מהחוויה בפנים. אנחנו יוצאים מהמכון, זה היה בתוך המכון, עולים במדרגות, יוצאים לרחוב, והסבא הזה עדיין הולך איתנו. פתאום הוא פונה אליי, אומר לי, תגיד לי, כמה צריך ללוות רב? אמרתי לו, תשמע, יש כבר מי שמלווה את הרב, יש פה אנשים שהולכים עם הרבנים ומדברים איתם, ויש להם ליווי, אתה, יש לך שמחה משפחתית, תחזור אחורה. אומר לי, לא. אני גדלתי בבית, היינו באותה עירה בחוץ לארץ, עם משפחת אבו חצרה. כן? משפחה של רבנים, גדולים, מקובלים. אנחנו היינו מלווים אותם עד לבית, גם בזמן שהיה בזה פיקוח נפש. סכנת נפשות. כך גדלתי. היהודי הזה גדל ככה בתו ילד. זה מוטבע בו. כן? אז הוא עשה עכשיו דבר קטן, הוא סבא של תינוק, בסדר, הוא עזב את כל המשפחה, את כל השמחה, הרב יוצא, זה לא הרב שלו אפילו, אבל רב גדול יוצא, הוא קם ומלווה אותו. לא הלך בסוף עד לבית, אבל ליווה אותו. זה מצב שהדברים האלה מוטבעים מילדות. היחס הזה הוא יחס טבעי, נורמלי, כך מתייחסים. יש כמובן, מי שלא זכה שזה יהיה מוטבע בו מילדות, אז הוא צריך ללמוד את הדברים. הוא צריך לחנך את עצמו לדברים האלה. בואו נראה את הדברים בצורה מסודרת, לפי מה שכתוב בהלכה. אנחנו נתחיל פה מספר המצוות של הרמב״ם. כן, זה דבר שמתאים, ערב חג השבועות כמעט, הרמב״ם. כתוב, נאמר בחז"ל, שבהר סיני קיבלנו 613 מצוות. תף ראש י' ג' מצוות. אז הרמב״ם כתב ספר שלם לספור את המצוות. זה לא ספר ההלכות שלו, אחר כך נראה חלק מספר ההלכות, אבל יש כמובן משמעות הלכתית לדברים. והוא סופר את כל המצוות, הוא מגיע פה למצווה, מצוות עשי, הרש תת, כן? מספר 209. מהי המצווה? היא שציוונו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם. והוא אמרו יתברך, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ולשון ספרה תקום והדרת כמה שיש בה הידור. יש פה הלכה שהיא דווקא די ידועה. הפסוק בתורה, מפני שיבה תקום. קודם כל, צריך לדעת שבפסוק הזה יש שתי הלכות. יש קימה בפני אדם זקן, המובן של העברית שלנו היום הוא זקן. הוא זקן, יש מצווה לקום בפניו. ויש קימה בפני חכם, תלמיד חכם, אדם שהוא למד תורה. ויש מצווה מן התורה לקום בפני מי שלמד תורה, לכבד החכמים לקום בפניהם. וזאת מצווה, חובה, הלכה. אבל הרמב״ם מאוד אומר, לא, הוא לא אומר מצווה לקום בפניהם. כתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. קום, זה היה לכאורה, זה היה מצווה. לא. הרמב״ם אומר מצווה לכבד את החכמים ולקום בפניהם. ולגדל אותם, מה זה לגדל אותם? לא, הכוונה היא לא כבר שמגדלים ילדים, לגדל אותם זה, מה? לשבח אותם, או להתייחס אליהם בצורה מכובדת שיתייחסו אליהם כאנשים גדולים. זה דבר מאוד חשוב. כי אנחנו קובעים כאן יחס בסיסי לתורה. אומרים חז"ל, כמה טיפשים אנשים שקמים בפני ספר תורה ולא קמים בפני תלמיד חכם. אין, אתה תלך, אתה מוציא את ספר התורה מארון הקודש, כולם קמים, זה פשוט לגמרי, כולם קמים. יפה מאוד, זה באמת ודאי, צריך לכבד ספר תורה. אבל הספר תורה, אף על פי שיש בו הלכות ויש בו מצווה ויש בו קדושה, הוא ספר. האדם שלמד את הדברים האלה, יש בו נשמה אלוקית, אנחנו נראה עד כמה זה משפיע, נראה בהמשך. ועוד יותר צריך לכבד אותו מאשר צריך לכבד את הספר. ולכן יש כאן מצווה גדולה שהיא קובעת את כל היחס ללימוד תורה, לתורה עצמה, ללימוד תורה, למציאות של תורה, כי מי שמכבד את החכמים הוא גם יתייחס אחרת לדברים שלהם. מה זה כבוד? כבוד קובע יחס. ואם האדם מכבד את החכם, החכם אומר משהו. זאת אומרת, לא, החכם אמר. כדאי לעשות את זה. אתמול סיפר לי יהודי סיפור. זה סייעת הדשמיה. בדיוק חזרתי מחתונה אתמול בערב, מישהו נתן לנו טרמפ, והצטרף עוד יהודי שקיבל טרמפ. הוא מספר על, נדמה לי, האבא של אשתו, משהו כזה, או סבא של אשתו, היה יהודי רב חשוב בירושלים, והוא היה, הייתה לו ישיבה, ישיבה לנערים, גיל תיכון כנראה, ואז הגיעה מלחמת העצמאות והכל, בלגן גדול, היה כאן, הייתה סכנת נפשות בכל ארץ ישראל, הייתה מלחמה, היהודי הזה היה גר בעיר העתיקה, ואחר כך הוא עבר לשכונה אחרת, כי העיר העתיקה לצערנו נכבשה, כן, ברוך השם שהיום היא בידיים שלנו. אז זה חגגנו השבוע את יום ירושלים. אבל היהודי הזה חזר, בסדר, עכשיו הוא רוצה לפתוח מחדש את הישיבה. הוא הלך להתייעץ עם אחד מגדולי הדור, החזון איש, זכר צדיק לברכה. כן, עכשיו לתלמיד חכם מאוד גדול, ובא יהודי הזה לחזון איש ואומר לו, תראה, אני רוצה לפתוח מחדש את הישיבה שלי. אז החזון איש אומר לו, אתה יודע מה? הגיעו עכשיו הרבה יהודים מתימן, עולים חדשים. במקום לפתוח ישיבה כמו שהייתה לך קודם, זה רב, אשכנזי, מבוגר, אתה תפתח ישיבה לנערים תימנים. מספר, היהודי שסיפר לנו את הסיפור, הרב הזה הלך ופתח ישיבה לנערים תימנים, למדו שם הרבה רבנים תימנים, הרבה יהודים טובים, ואומר, מישהו אחר היה יכול להגיד, תראה, זה לא מתאים לי, אפשר להתחמק, גם כשרב גדול אומר משהו, ואמצוא סיבה כזאת, סיבה אחרת, זה מתאים, זה אני עושה טוב, זה אני יודע, זה אני לא יודע, בסדר, אני רוצה, אבל לא יכול. אומר, הרב הזה, היחס שלו היה של אמון כלפי הרבנים. הוא הלך בישות. הרב אמר, הוא עשה. היה בזה רווח גדול מאוד, באמת, לציבור התימני, שהרב הגדול הזה, שהיה לו ניסיון וחינוך, לקח אותם וחינך אותם, השקיע בהם. זה לא היה פשוט. כי התימנים עלו רק אז לארץ ישראל. הייתה שפה אחרת, הם באו מסביבה אחרת. גם סגנון, אפילו סגנון לימוד תורה היה, היו הבדלים בין הסגנון שהיה מקובל בתימן לסגנון שהיה מקובל אצל האשכנזים בארץ ישראל. ודאי שלא היה לו קל. אבל הוא השקיע בדבר הזה כי הרב הגדול אמר לו. זה קשור לכבוד חכמים. זה קראו לו הרב ברוך לוין, מספרים בשבח, זה גם קשור למה שנראה פה בהמשך, מספרים בשבח של רבנים, צריך להגיד גם את השם שלהם. תראו, אז תראו מה שאומר הרב. כבר התבררו משפטי מצווה זו בפרק ראשון מקידושין, יש שם בגמרא, ודע, מוסיף פה הרמב"ם, אמר את המצווה, אבל הרמב"ם רוצה להגיד לנו יותר. שאם היות מצווה זו מחויבת לאנשים כולם בכלל, כלומר כל היהודי חייב לכבד את החכמים, ואפילו חכם לחכם השווה לו בחוכמה, כמו שבערו חז"ל ואומרם תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני זה. כלומר, כבוד חכמים זה מצווה מאוד כללית, אפילו חכמים צריכים לכבד אחד את השני. אבל יותר מזה, התלמיד צריך לכבד את רבו. זה מה שאומר הרמב״ם, דע שיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד, וזה כי כיבוד התלמיד את רבו יש בו תוספת גדולה לכיבוד שהוא חייב לכל חכם. והתחייב לו עם הכיבוד המורה. כלומר, יש יראת חכמים. כתוב בחזל דבר מאוד גדול. אומרים חזל, את השם אלוקיך תירא. כל מקום שכתוב את, היה התנה שאמר כל מקום שכתוב בתורה, המילה את זה בא להוסיף. עד שהוא הגיע לפסוק הזה, את השם אלוקיך תירא, מה נעשה עם זה? מה, להוסיף כחס וחלילה על הקדוש ברוך הוא? לא מוסיפים שום דבר, לא משווים שום דבר על הקדוש ברוך הוא. אז הוא הפסיק, די, אי אפשר כבר, הכלל שלי לא צודק. בא רבי עקיבא ואמר, לא, הכלל שלך צודק. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. תראו מה זה. אומרים חז"ל, זה משהו שאי אפשר לתאר. אתה מוסיף על הקדוש ברוך הוא? לא, אתה לא מוסיף על הקדוש ברוך הוא. כן, גם תלמיד חכם, לא משווים אותו חס וחלילה על הקדוש ברוך הוא. אסור להשוות דבר כזה. אבל אם אדם בא ואומר, יש לי יראת שמיים, אומר, הוא יודע את הכבוד ואת הערך ואת היראה מפני הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה. והחכמים האלה הם מעבירים דברי תורה. אז היחס שלי לחכמים נובע מהיחס לקדוש ברוך הוא. הוא המשך של היחס לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה. אז תלמיד יש לו כלפי רבו מהרמב״ם, לא רק כבוד שיש כלפי כל החכמים. אדם רואה רב שהוא לא רב שלו, צריך לקום בפניו. אבל יש דין של מורה. אומרים חז"ל, מורה רבך כמורה שמיים. עכשיו, יש בזה הלכות שונות, זה צריך לדעת. כי יש הבדל בהלכה, הרמב״ם לא מזכיר את זה פה, אבל הוא מזכיר במקור, בהלכות, יש הבדל בין מה שנקרא רבו מובהק לרבו שאינו מובהק. והרי כל בן אדם יושב בשיעור, לומד מרב, אז זה רבו במידה מסוימת. כן? אפילו ילד קטן, אנחנו אומרים לו, הנה, זה הרב שלך. יכול להיות שהרב הזה הוא, כן, כמו שאומרים בביטוי צוציק, בן 30. בסדר, אבל הוא רבו של הילד. אבל הוא לא רבו מובהק, כי רבו מובהק זה מי שלימד אותו, אומר, כתוב בהלכה, רוב חוכמתו. מי שישב אצל רב במשך שנים וקיבל ממנו ולמד ממנו ורוב מה שהוא יודע הוא למד מהרב. עד כדי כך שכתוב על אחד מגדולי התנאים במשנה, רבי אליעזר, רבי אליעזר בן הורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. הוא היה תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה עצום, ענק, ולכן כל החיים שלו, כל מה שהוא לימד, אלה דברים שהוא שמע מרבן יוחנן בן זכאי. זה לא שלא חידש, היה לו כוח עצום, והיה לו ידע, והבנה, והעמקה, ואנשים אחרים לא ידעו את הדברים שהוא ידע. אבל הכל היה דברים שהוא הוציא וקיבל מדברי רבן יוחנן בן זכאי. זה נקרא רבו המובהק, כי את כל התורה כולה הוא למד ממנו. אז לגבי רבו מובהק, יש הלכות מאוד מאוד רציניות. אומר פה הרמב״ם, שהם, חז"ל, כבר ביארו, שחוק רבו עליו יותר גדול מחוק אביו. הכבוד והיראה כלפי הרב הוא יותר ממה שאדם חייב כלפי אבא ואמא. שחיבו הכתוב לכבדו ולירא ממנו, כלומר את האבא, ובביאור אמרו חז"ל בפירוש, אביו ורבו, רבו קודם. וכבר ביארו עוד הלכות. שאינו מותר לתלמיד לחלוק על רבו. רוצה לומר בחולק לצאת מהוראתו ודינו, שיסמוך בסברתו וילמד או ידון או יורה אם לא ייתן לו רשות. כן? אומר, בא בן אדם ואומר, אני יודע, אני אמנם זה רב שלי, למדתי, אבל אני כבר יודע לבד ואני אחליט. אסור לו לעשות דבר כזה. צריך ללכת לרב שלו, לקבל ממנו רשות, אם הרב יגיד לו, בבקשה, אני סומך עליך, אז מותר לו, אחרת אסור לו. וזה איסור מאוד חמור. חז"ל אומרים שזה איסור שיכול להיות עליו אפילו עונש מוות. עד כדי כך. ואין מותר לו להתקוטט עמו. אסור לתלמיד לריב עם רבו או להתרעם ממנו ולא לחשדו. רוצה לומר שיהרהר עליו פועל או מאמר במין ממיני ההרהור, כי אפשר שלא יוצא זה. כלומר, יבוא התלמיד ויגיד, אולי הרב שלי לא צודק, אולי הוא לא בסדר, אולי הוא עושה משהו לא טוב. אנחנו מדברים על תלמידי חכמים וציניים, שכל דבר שהם עושים שקול ומכוון, אלא שהתלמיד חושב שהרב עשה טעות. לך תשאל את הרב למה הוא עשה את זה. אל תגיד, אני מבין יותר. פעם הייתי אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, והוא בדיוק היה עסוק באיזה עניין ציבורי. ואמרו לו, יש תלמידים של הרב שלא מבינים למה הרב עושה את זה. וזה היה קשה להבין בדיוק מה הוא עשה, למה הוא עשה. אז הרב צבי יהודה אמר לנו, אם תלמיד שלי יש לו שאלה והוא לא בא לשאול אותי, הוא לא בסדר. מה הוא יושב לו בבית ואומר, אולי הרב שלי לא בסדר? אין דבר כזה. זה רב שלך, אתה צריך לכבד אותו, כי הכבוד אומר, או שאתה אומר, כל מה שהוא אומר, זה נכון, זה אמיתי. הוא בא בתלמידי חכמים מאוד גדולים. או שאתה בא ושואל, ובא ומברר. גם אם הרב שלך הוא לא כזה גדול, אבל הוא שואל, הוא אומר לך משהו בשיעור, ואתה לא מבין, תשאל. אחרת אתה לא לומד בצורה נכונה. ממשיך הרמב״ם, ובפרק חלק, גמרא בסנהדרין, אמרו כל החולק על רבו כחולק על השכינה. כאילו אדם חס וחלילה בא וכופר בקדוש ברוך הוא, עושה מחלוקת, דבר נוראי, שנאמר, פסוק לגבי המחלוקת, הייתה מחלוקת של קורח, דתן ואבירם, שהם חלקו על ההנהגה של משה רבנו. אז כתוב שם בפסוק, בהצותם על השם. לא כתוב בהצותם על משה. לא כתוב שהם חלקו על משה, אבל בשביל זה מה שהם עשו. הם אמרו, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, אז הם כן מכבדים את הקדוש ברוך הוא. ומדוע תתנסו על קהל השם? למה אתם תופסים את ההנהגה? אבל הפסוק קורא לזה שהם כאילו חלקו על הקדוש ברוך הוא. רבו עם הקדוש ברוך הוא, אדם לא יכול לריב עם הקדוש ברוך הוא. אבל חוסר הכבוד שבזה הוא דבר חמור מאוד. כל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה, שנאמר הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם. וכל המתרעם על רבו, מתלונן, חושב שרבו לא בסדר, כי מתרעם על השכינה, שנאמר לו עלינו תלונותיכם כי על השם. וכל המהרהר אחר רבו, כמהרהר אחר השכינה. שנאמר וידבר העם באלוקים ובמשה. קיצור פה. וזה כולו מבואר. כי מחלוקת קורח ומריבת ישראל ותלונתם ואשימם וחשדם אמנם היה עם משה ועליו. אלא מה? משה היה רבן של כל ישראל. משה רבנו אנחנו אומרים. משה הוא באמת היה רב שלימד את כל עם ישראל, את כל התורה. אז הוא הרב המובהק של כולם. לכן שמה כתוב כל עניין מהם על השם. כל הדברים כתוב עליהם בפסוק לא חלקו על משה, אלא חלקו כביכול על הקדוש ברוך הוא. ובביור אמרו מורה רבך כמורה שמיים. וזה כולו לקוח בראיה מיות הכתוב מצווה לכבד החכמים והאבות. כן? כל זה המצווה הזאת, מצוות עשה מהתורה לכבד את החכמים, זה מלמד אותנו מה צריך להיות היחס לחכמים. אז עכשיו שוב אני חוזר, נוריד את זה לילד קטן. כן? אנחנו כאן בכיתה, לא אנחנו, כן? כיתה, ילדים, תתחיל מילדים, בני 3. הרב נכנס, קמים. כך מחנכים ילד. הילד בא הביתה, שואלים, מה הרב שלך אמר? טוב, הרב הוא צייר ממני, אולי אני למדתי תורה והוא למד פחות ממני. לא, אבל זה הרב של הילד, צריך לקבוע לו את היחס. קל וחומר כשמדובר במישהו יותר מבוגר, בילד יותר מבוגר, באדם מבוגר. אנחנו היינו פעם באחד היישובים בשומרון, כל כך נהניתי, התפללנו שם בשבת, והרב עלה לתורה, הרב של הקהילה, הרב של היישוב. טוב, גם פה, ברוך השם, במכון מאיר, כן, הרב ביגון, לדוגמה, עולה לתורה, אז כולם קמים. אבל שם באותו יישוב, הכל, וזה היה בולט, כל בית הכנסת קם על הרגליים, ולא אף אחד לא התיישב. הרב עומד, כולם עומדים. זה לא חובה מוחלטת על פי ההלכה בצורה כזאת. כן, יש כל מיני דינים, איך עומדים, מתי עומדים. אבל זה היה כל כך בולט בבית הכנסת הזה שכולם מכבדים את הרב. וזה קהילה, זה יישוב שיש בו רבנים נוספים. אבל יש רבנים נוספים. הוא הרב של היישוב, אבל יש הרב שמלמד פה ורב שמלמד שם, יש שם ראש כולל, יש שם רבנים שמחנכים בכל מיני מקומות. אבל כולם קמים בפני רב היישוב. זה חינוך. זה יותר חשוב מהשאלה האם באמת הוא רב שלהם, אולי לא, לא, טוב, יכול להיות שיש היום מצב, יש טלפונים, אז יכול להיות יהודי, הוא גר ביישוב אחד, הוא שואל רב אחר שאלות. טוב, עדיף שישאל את הרב ביישוב, וצריך לזהה, יש להם שחייבים לשאול את הרב של היישוב. אבל קורה לפעמים שהרב של היישוב אומר בסדר, אתה רוצה לשאול רב אחר, תשאל רב אחר. אבל אם אנחנו לא נחנך לכבוד הזה כלפי חכמים, אנחנו נפסיד מזה. כולם יפסידו מזה. וכמובן, מהכבוד יש אחר כך גם את היחס לדברים שלו. אחר כך שיש כבוד כזה, אז הרב של היישוב בא ואומר, רבותיי, יש פה דבר חשוב מאוד וצריך לעשות את זה, או צריך לשמוע על זה. כולם עושים. כן. כן, צריך לעמוד בפני הורים. אבל הורים בתוך הבית, יש לפעמים הורים שלא רוצים שהילד יעמוד בפניהם, אבל צריך גם את זה. אנחנו לא מלמדים עכשיו בשיעור הזה את כל ההלכות, אבל באופן עקרוני בוודאי שיש דין כזה. כן.
אם כאילו הרב יוצא, הולך, נכנס כזה, כמו פה במחור.
כן, שוב, אנחנו לא לומדים עכשיו את פרטי ההלכות בשיעור הזה, זה לא שיעור ההלכה. יש לכם, ברוך השם, שיעורי ההלכה, תשאלו את כל הפרטים, את כל ה... כי אם אנחנו ניכנס לזה, לא נספיק את הרעיון העיקרי בשיעור. אבל צריך לדעת שיש דברים שצריך לשאול. וטוב שאתם שואלים, כן? זה טוב מאוד, הנה, למדנו את העיקר. עכשיו אתה יודע שצריך לשאול. אנחנו רוצים לקבוע כאן את היחס העקרוני, וזה מה שבמיוחד חשוב בעניין הזה. אז למדנו עכשיו את הרמב״ם, קודם כל, זה החלק הראשון, הרמב״ם בספר המצוות, וכמובן הדברים האלה מובאים להלכה. וכפי שאמרתי, יש פה הרבה פרטים, כי יש הבדל בין רב מובהק לרב שלא מובהק, אבל אנחנו רוצים כאן ללמוד את היחס העקרוני. זה חלק מעניין החינוך. יש חינוך, איך רב מתייחס לתלמידים שלו. יש חינוך איך תלמיד מתייחס לרב, איך התלמידים מתייחסים לרב. דיברנו שבוע שעבר, חלק מהדברים שהרב חייב כלפי התלמידים. צריך לדעת בכלל, כתוב שגם הרב צריך לכבד את תלמידה, אבל זה כבר לא עניין שלכם. כתוב שתלמידים נקראים בנים. כמו שאבא אוהב את הבנים, הרב גם אוהב את התלמידים. יש קשר מאוד מיוחד בין רב לתלמידים. אבל עכשיו, שוב, אנחנו לומדים בשיעור הזה על היחס המיוחד שיש בין התלמיד לרב. יש כאן מצווה נוספת. הפעם הבאתי לכם את הניסוח של המצווה מתוך ספר משנה תורה של הרמב״ם, שזה ספר ההלכות. זה גם כתוב בספר המצוות, רק העדפתי הפעם את הנוסח הזה. כותב הרמב״ם, מצוות עשה לדבק בחכמים כדי ללמוד ממעשיהם, שנאמר, כתוב בפסוק, ובו תדבק. מי זה בו? הקדוש ברוך הוא. כתוב שם בו תדבק, זה על הקדוש ברוך הוא. אבל אומרים על זה חז"ל, וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, אז זה בו תדבק. אתה יכול להגיד כלפי הקדוש ברוך הוא ואהבת את השם אלוקיך, אתה יכול להגיד את השם אלוקיך תירא, אבל אתה לא יכול להגיד תדבק בקדוש ברוך הוא. אומרים חזר במקום אחר, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, כן? מה זה לדבק? לא יכול להתקרב אליו, אני צריך לדעת את זה. אני מתפלא, אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי, זאת הקרבה הכי גדולה שאפשר להגיע לקדוש ברוך הוא. מצווה עליי לעשות מצוות, ללמוד תורה, להתפלל, אז בזה אני מתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל הלשון של הפסוק, ובו תדבק, איך מקיימים דבר כזה, אומרים חז"ל. עונים על זה חז"ל, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, הידבק בחכמים ותלמידיהם. אז זה דבר דומה למה שאמרנו, למה שלמדנו קודם לגבי הכבוד. כלומר, יש מצווה, כיוון שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, רצוני שתקיימו את התורה, שתהיו אנשים שקשורים לתורה וקשורים למצוות וקשורים למידות טובות וקשורים להתנהגות טובה. איך תעשו את זה? על ידי דבקות בתלמידי חכמים. מה זה דבקות בתלמידי חכמים? הרמב"ם מסביר. לפיכך צריך אדם להשתדל שיישא בתלמיד חכם ויסי ביתו לתלמיד חכמים, סליחה, לשון של הרמב"ם הוא תלמיד חכמים, עוד רגע נסביר את זה, ויסי ביתו לתלמיד חכמים ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים ולעשות פרקמטיה, מסחר לתלמידי חכמים. כלומר, כל אפשרות שיש לאדם שהוא יהיה בקשר עם תלמיד חכם, יש קשר סתם, כמו שסיפרנו קודם על היהודי הזה שליווה את הרבנים. יפה, אתה מלווה את הרב, זה כבר קשר מסוים. אבל יש קשר הרבה יותר גדול. כן, בזמנם ההורים היו מחליטים על שידוכים. אז אומרים לבן אדם, תעשה מאמץ, תשדך את הבן שלך עם בת של תלמיד חכם, או את הבת שלך עם בן של תלמיד חכם, הוא מחותן שלך. אז אתם ביחד בשמחות, אתם נפגשים, אתם מדברים, אתם קרובי משפחה. אתה מחפש שותף לעסק. כן, אז רוב תלמידי חכמים מימי חז"ל היו, לא היו מקבלים משכורת בתור רבנים, אלא הם היו מוצאים, היו גדולים מאוד, יכלו גם לעבוד וגם ללמד. אז הם היו עובדים. אז הנה, הרב הזה צריך עבודה. אתה יודע, יש לו קצת כסף, תיכנס איתו לשותפות עסקית. אז אתה כל הזמן תפגוש אותו, הוא שותף שלך, אתה כל הזמן תדבר איתו. אתם יודעים כמה לומדים מרבנים בצורה כזאת? אתה רואה איך הוא מתנהג, אתה רואה איך הוא מגיב, אתה לומד ממנו מידות, אתה לומד ממנו הלכות, רק דרך אגב לומדים דברים. כאילו דרך אגב, כן? כי אצלו הדברים הם לא דרך אגב, הוא חי ככה. זה מה שאומר הרמב״ם, להתחבר להן בכל מיני חיבור, שנאמר הוא לא דווקא בו. איך עושים את זה? כל יהודי צריך לחיות בקהילה שיש בה רב. יש מצווה של חז"ל, עשה לך רב. אין אפשרות שיהודי יחיה חיים של תורה בלי רב קבוע. עכשיו היום בכלל אתה בגן עדן, אתה נמצא במכון מאיר, יש לך כל שעה רב אחר. טוב, בסדר, תשתדל שיהיה רב אחד שאתה מתייעץ איתו. אבל באופן נורמלי, יש שני דברים. קודם כל, כפי שהתחלתי להגיד, כל יהודי צריך לחיות בקהילה שיש בה רב. קהילה שאין בה רב זה דבר לא טוב, זה דבר לא נורמלי. לא כך יהודי צריך לחיות. אז קהילה זה יכול להיות בית כנסת, זה יכול להיות יישוב, ואז הרב צריך להיות דמות מרכזית. ואם הוא לא דמות מרכזית, בשבילך הוא דמות מרכזית. ואתה, יש לך כל מיני הזדמנויות כשאתם שכנים, אתם גרים בקרבת מקום, אתה פוגש אותו בתפילה, ואתה, יש לך כל מיני הזדמנויות. אז כל הדרך, אבל כן, הרמב"ם לוקח את, מחז"ל את הדברים הכי גדולים, נישואין, מסחר, אבל יש גם דברים קטנים. אתה הולך, מלווה לו משהו, משאיר, מדבר איתו, הילדים משחקים ביחד, יש כל מיני אפשרויות. כשיש שכנים, אז יש הרבה קשר. כמובן זה צריך להיות ביחס של כבוד, זה מה שלמדנו קודם. עוד רגע הרמב״ם יגיד את זה שוב. מה רציתם לשאול? יש פה כמה שאלות. רציתם לשאול משהו? תראה, אתה אומר שהרבנים מאוד עסוקים. זה לא מדויק. כשאתה מדבר על רב גדול מאוד, כן, פה בשכונה אנחנו, ברוך השם, זכינו, וגם פה הרב מרדכי אליהו שיהיה בריא. והוא מאוד מאוד עסוק. אי אפשר סתם לגשת. גם שם היה, אני מכיר יהודים, שמישהו קנה דירה בכניסה של הרב אליהו, מישהו הלך לעזור שם בבית, לתקן משהו, לפעמים אפשר, אבל רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה. טוב, רבנים גדולים כאלה, זה באמת חלק מהכבוד. אתה יודע, הנה, יש פה תלמיד חכם, שהוא יודע את כל התורה כולה, והוא תלמיד חכם עצום, וכל מה שהוא עושה מחושב ומתוכנן, כמו שאמרנו קודם. אז ודאי שאתה יכול לקיים כלפיו מצוות כבוד. אתה צריך לראות שהרב אליהו, שבעזרת השם, בקרוב שיעזור וימשיך כך, הוא הולך ברגל בשבת, מהבית שלו לבית הכנסת. לא הולך, יש עשרות אנשים שמלווים אותו בדרך. ומי שעובר שם ברחוב ניגש אליו, מנשק לו את היד, אומר לו שבת שלום. אז קודם כל, כבר קיימנו בזה מצוות כבוד כלפי החכמים. וממילא זה דבר מאוד חינוכי ומאוד חשוב. אלא מה, ודאי שאי אפשר להיכנס לרב אליהו הביתה ולעשות איתו דברים קשרים כמו שאמרתי. אבל מה, כל אחד, הרב אליהו הוא רב של בית הכנסת שלו? לכל בית כנסת בעיר צריך להיות רב, לכל יישוב צריך להיות רב. הרב הזה הוא כזה עסוק? לא. הרב הזה אפילו אם הוא מאוד עסוק, יש לו זמן בשביל הקהילה שלו, ואכפת לו מהקהילה שלו, והוא רוצה קשר עם הקהילה שלו, והוא ישמח לקשר עם הקהילה שלו. יש הרב שלום אבינר שליטה, שהוא גם ראש ישיבה, והוא מאוד מאוד עסוק, הוא כל הזמן כותב ספרים, פעם תלה מודעה ביישוב שלו, גם רב יישוב. רבותיי, תמיד אפשר לפנות אליי. אתם רואים אותי בדרך, ביישוב, אתם רואים אותי הולך בדרך, אל תפחדו, תיגשו. אומר, ואם אתם מרימים אליי טלפון ואני לא עונה, סימן שאני ישן. אל תגידו, זה לא שעה וזה לא זמן וזה לא זה, תמיד אפשר לפנות. אנשים לפעמים מחפשים את הרבנים הכי גדולים, אז הרבנים הכי גדולים עסוקים, או שיש רב שיש לו תפקיד שבגללו הוא עסוק. אבל יש הרבה, ברוך השם, יש הרבה מאוד רבנים בעם ישראל, אז הם לא הכי גדולים, לא יודעים אולי את כל התורה כולה, כמו שהרב אליהו יודע. אבל הוא רב, יש לו תפקיד, וכן, נתנו לו את התפקיד הזה, אז הוא ראוי לתפקיד הזה בעזרת השם, מן הסתם. זה מה שאמרתי, כל קהילה צריכה רב, ואז הקשר יכול להיות קשר שוטף. ודיברנו על חינוך, מתחיל מזה שילד קטן, אמרנו אפילו בן שלוש, אין לו רב? ודאי שיש לו רב. רב נמצא איתו בכיתה, מלמד אותו, יש לו זמן? ודאי, זה התפקיד שלו לטפל בילדים האלה. בסדר? מסיים הרמב״ם, וכך ציוו חכמים ואמרו, והווה מתאבק באפר רגליהם ושותה וצמא את דבריהם. מה זה הווה מתאבק באפר רגליהם? תהיה איתם כמה שיותר. אלא שחזל אמרו את זה, מה זה תהיה איתם כמה שיותר? לא הוא חבר שלך, תבוא אליו, תתפוך לו על השכם והנה. לא. אתה מתייחס אליו, הרי למדנו קודם, בכבוד ובמורא. מורה רבך כמורה שמיים. אז אתה כל הזמן רוצה להיות אצלו. אז הביטוי של חז"ל, כל הזמן להיות אצלו, זה להתאבק באפר רגליהם. אני כל הזמן רוצה לשבת לידו. העיקר אני לידו, נכון? הוא למעלה, אני שם יושב על הרצפה ליד הרגליים שלו. אבל אני לידו. לא, כמובן, לא להיות נודניק. כן, לא, לא להגיד, בבקשה, איפה הרב יושב? אני רוצה לשבת על המצפה. לא יהיה לו נוח, מה אתה רוצה? אבל הכוונה של הביטוי זה להראות לך את היחס, להראות לך את הקשר. תמיד אפשר למצוא דרכים לקשר עם רב. שוב, לא הרבנים הכי גדולים, אבל אפשר למצוא דרכים. ואם הקשר הזה נעשה מתוך היחס הנכון, הווה מתאבק באחר רגליהם, אז התוצאה היא גם, ושוטה בצמא דבריהם, אתה לומד ממנו, אתה מקבל ממנו, אתה מתייחס אליו. וזה קובע יחס מאוד מאוד בסיסי לכל החיים של האדם. כן.
במשנה
מסכת אבות? כן. הסיום של הרמב"ם פה זה פשוט מסכת אבות. כך ציוו חכמים ואמרו, הווה מתאבק באחר רגליהם, ושוטה בצמא דבריהם. הרמב"ם זה בדרך כלל באמת, הרמב"ם מעניין בהלכה הזאת. הרמב"ם במשנה תורה, בספר ההלכות שלו, כרגיל מנסח מחדש את ההלכות. זאת הייתה המטרה שלו. שהוא סיכם את כל הגמרא, את כל דברי חז"ל, להלכה, וניסח את הכל בניסוח עברי, ברור. היה הרמב"ם, מה? שכל אחד יוכל להבין, כן. מאוד מדויק ומאוד ברור. בהלכה הזאת, כמעט כל ההלכה היא ציטוט. הכל, הכי אפשר לאדם להידבק בשכינה, לכך אמרו חכמים בפירוש מצווה הזאת, והכל, ובסוף פרקי אבות. יכול להיות שדווקא בהלכה הזאת זה כך, כי כתוב בחז"ל שמצווה לאדם לומר בלשון רבו. עד כדי כך מגיע היחס לרב, שמדובר בתלמידי חכמים, רב גדול, כמו שסיפרנו, רבן יוחנן בן זכאי ורבי אליעזר בן הורקנוס, אז הרב גם אומר את הדברים בשפה, בלשון, שרבו אמר. אם הרב שלי אמר כך, גם אני אגיד כך. כמובן, זה לא, לא אסור שזה יפגום בהבנה. כי אם אני אלמד דברים בשפה שהרב שלי לימד, ואני לא מספיק יודע להסביר, ואני לא מספיק אומר את הדברים בצורה טובה, אז אני לא בסדר. אני לא מלמד נכון. אבל בכל זאת יש חיבה מיוחדת ועניין מיוחד שאדם, היחס של אדם לרב שלו הוא כל כך קרוב וכל כך גדול שהוא אומר אפילו את הדברים בלשון רבו, נובע ברבנים גדולים מאוד, אז יכול להיות שבגלל זה דווקא בהלכה הזאת של דבקות בתלמידי חכמים אז הרמב"ם כמעט את כל ההלכה מצטט. אז אנחנו מדברים כאן עד עכשיו על יחס של תלמיד לרב, והיחס של כל אחד לרב. ויש כאן, הבאתי לכם כאן, מקור מיוחד מאוד, שמראה עד כמה מגיע היחס, כשאנחנו מדברים על רבנים גדולים, שהם באמת תורה. מה זה הם תורה? חז"ל אומרים שחכם, צריך לכבד אותו. אם הוא מחל על כבודו, הוא אמר, אל תעשו לי כך וכך, מותר לו. כבודו מחול. מה פתאום? הרי צריך לדאוג. לא, באופן פשוט אפשר להבין שאם הרב באמת מחל, אז הוא עושה את החשבון החינוכי. סיפרתי שבוע שעבר על רב צעיר שנכנס, התחיל ללמד, התלמידים, הוא לא רצה שהתלמידים יקומו בפניו, אז אמר לו, ראש המוסד, אתה צריך לתת לתלמידים, לא רק לתת, אתה צריך לדאוג שהתלמידים יקומו בפניך, כי זה חינוכי. אז לכן, אנחנו רואים, רב רציני, באמת, מבין מה לעשות, אז הוא, אם הוא מוותר, אז מותר לו, הוא מחשב. אבל חז"ל אומרים, אבל איך בכלל מותר לו לוותר? אומרים חז"ל, התורה נהפכת לתורה שלו. כי כתוב, בתורתו יהגה יומם ולילה. התורה נקראת בפסוק תורה של מי שלומד אותה. מה זה תורתו? אז הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מסביר שמדובר לא באדם שמתחיל ללמוד. כל אדם שמתחיל ללמוד, אני לומד תורת השם. לא תורה שלי, תורה של הקדוש ברוך הוא. אני מודה לו כל בוקר ואומר לו, ברוך אתה השם נותן התורה. נתת לי ללמוד תורה, זה תורה שלו, לא שלי. אבל תלמיד חכם גדול שכל החיים שלו עוסק בתורה ודבק בתורה וכל מה שיש בו זה תורה, אז התורה היא שלו. אומרת לו התורה עצמה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה אתה כולך תורה, אז מותר לך גם לוותר על הכבוד. הכבוד שמגיע לתורה היא כבוד שלך ומותר לך לוותר עליה. כמובן שהוא יעשה את החשבון החינוכי הזה. אנחנו מדברים כאן על רמות מאוד גבוהות, שבאמת שכל הזמן רק טובה, כל החשבונות הם רק טובה, כל העולם הוא רק טובה. כן. זה פשוט בולט מכל מילה ומילה. שאלתם קודם, ככה דיברנו קודם על העניין של דבקות בתלמידי חכמים. פעם הייתה לי הזדמנות להידבק בתלמיד חכם אפילו דרך ספר. איך נדבקים את תלמיד חכם דרך ספר? יש, יצא עכשיו ספר חדש. היה רב גדול מאוד פה בירושלים, רב שלמה מן ההר. תרגם לעברית את השם הלועזי שהיה לו. הוא היה רב של שכונת בית וגן בירושלים. הוא באמת היה תלמיד חכם כזה שהכל היה אצלו תורה וכל החיים שלו היו תורה. הוציאו עכשיו ספר מאוד יפה על, על החיים שלו. אבל לפני הרבה שנים, הבת שלו, שהיא כתבה את הספר עליו, היא כתבה ספר קודם על החיים שלהם. הם היו גרים בעיר העתיקה בירושלים, והם היו שם בזמן מלחמת העצמאות. אז היא מתארת את החיים לפני המלחמה, ובתוך המלחמה, ואחרי המלחמה, וזה ספר מאוד חשוב, קוראים לזה מתוך ההפכה, מאוד מומלץ. כשהספר הזה יצא לאור, אני קראתי את הספר. ואני מגיע שם לסיפור. מה הסיפור? לרב הגדול הזה נולדו בהתחלה דווקא בנות. בת ועוד בת ועוד בת. והנה הבת שלו מספרת איך בתור ילדה קטנה היא זוכרת שאמא ואבא הולכים לבית חולים. ואז אבא חוזר הביתה ואומר לבנות, הן היו ילדות קטנות, מזל טוב, נולדה לכן אחות. ואז פתאום הבת הגדולה מתחילה לבכות. אז אבא מחבק אותה ושואל אותה, תגידי, מה את בוכה? זה אנחנו שמחים. היא אומרת, אני רציתי אח. אנחנו רק ילדות, אני רציתי שיהיה ילד. בסוף גם נולד אח, אבל לא באותה פעם. אז היא בכתה. אז היא מתארת, האחות הצעירה מתארת בספר, איך אבא אומר לה, זה בסדר, אל תדאגי, יהיה גם אח, או לא יודע, לא זוכר מה הוא אמר, אבל היא תינוקת כזאת נחמדה וכזאת טובה, ואני ראיתי אותה כבר ובבכתי עליה שהחיינו. אני קראתי את המשפט הזה, קפצתי. למה קפצתי? כי יש שאלה בהלכה, מה מברכים על לידת בת? זו שאלה שיש על זה דיון במשנה ברורה, ויש על זה דיון בפוסקים בני זמננו. ואני אומר, הנה, ספר כזה, סיפור, ביוגרפיה, פתאום אני רואה פה פסק הלכה. כי הרב הזה הוא כולו תורה, אפילו מה שהוא מספר לילדה הקטנה שלו בבית, יש בזה דברי תורה. אז אני הכרתי ברוך השם את הרב הזה, זה פצדיק לברכה, והלכתי אליו, ושארתי אותו, אמרתי, הרב כתוב שרב ברך שהחיינו. זאת אומרת, נכון, והסביר לי את הנימוקים שלו. וזה הפסק הלכה שלו. מה שאני רוצה להגיד לכם, שכשיש רב כזה גדול, אז כל דבר שהוא עושה זה תורה. אז ממילא לומדים ממנו המון. רק צריך לפקוח עיניים ולהסתכל, ולשאול, וככה שואלים, אז מבינים מה הוא עושה. כן, מה?
אז אם כאילו שומעים דברים נגד אותו רב, אז אתה לא צריך
להקשיב להם. מה למדנו ברמב״ם? זה יכול להיות לא רק זה, יכול להיות דבר חמור מאוד.
כאילו מוכיחים אפילו את הטענות האלה.
לא, 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 אין מוכיחים. אתה ברמה שאתה מסוגל לדעת מה קרה ומי קרה, גם על אדם רגיל מעם ישראל שמספרים לך דברים שליליים, אסור לך לשמוע. יש איסור מפורש של לשון הרע. שתדע לך, זה דבר שאנשים לא יודעים. איסור לשון הרע הוא גם על דבר אמיתי. כלומר, אם באים לספר לך, אומרים, אנחנו יודעים, הנה, יש פה מישהו שעשה דבר כזה וכזה, אתה סותם את האוזניים ואומר, אסור לי לשמוע. בשביל מה אתה צריך לדעת את זה? אם אתה הולך להלוות למישהו כסף, ובאים ואומרים לך, תראה, הבן אדם הזה לא מחזיר הלוואות. טוב, אז אתה צריך לשמוע, אין ברירה. אתה צריך לדעת אם אתה יכול לעבוד לו או לא יכול לעבוד לו. אבל אם אתה לא צריך לעבוד לו כסף, אסור לך לשמוע דברים שליליים על אדם מישראל, גם אם הם אמיתיים. אז מה אתה בא ואומר לי מוכיחים? מה אכפת לי, מוכיחים או לא מוכיחים? ועל רב יש לך איסור הרבה יותר גדול. זה לא רק איסור לשון הרע, אלא זה איסור לגבי המצווה של כבוד רב. ומי שמבזה רבנים, אומרים חז"ל, אין תרופה למכתו. זה דבר איום ונורא.
אבל יש לי שאלה.
כן.
אני צריך אותו עוד פעם בצורה, כאילו, לרב יש את האופציה, לא שאני במקום כזה, יש את האופציה כאילו לראות משהו בתורה, ובגלל שהוא, כאילו, לרב גדול גדול. אז הוא כאילו, בגלל שזה תורתו, אז הוא יכול קצת לשנות את זה.
לא. כל הכוח של הרב זה לא שהוא משנה את התורה, אלא שהוא מקיים את התורה. אתה שואל, אם מותר לרב לשנות מהתורה? ודאי שלא, אבל מה אמרנו? אמרנו שהכוח של הרב, הסיבה שאנחנו מכבדים את הרב, זה את השם אלוקי חטיבה לרבות תלמידי חכמים. זה המשך של היחס לקדוש ברוך הוא. אם כביכול, אין דבר כזה, אם כביכול יהיה רב שישנה, אז הוא לא המשך של הקדוש ברוך הוא, לא המשך של התורה.
זה מה זה תורתו?
לא, זה תורתו במובן הזה שהוא יכול לבוא ולהגיד אל תכבדו אותי. זה לא תורתו במובן הזה שהוא יכול לשנות אותה. אם הוא משנה אותה היא לא תורה. לא תורה אלוקית. כן.
מילה הרב שאני סיכתי פעם על זה, לגבי הנושא שהדברת על שאפשר לשמוע אפילו דבר שהוא אמת.
כן.
בעצם יש איסור, אל חתי לשמוע חדשות רדיו.
נכון. יש חלק גדול לצערנו, חלק גדול מהדברים שיש בתקשורת היום, אסור לשמוע אותם. ודאי, לא, אתה מדבר על חדשות, הבעיה בדברים אחרים, והבעיה הרבה יותר חמורה. כי הקריינים מנסים לסבך אנשים ולגלות את קלונם, זה לא רק לשון הרע, זה ביזוי ברבים, זה... יש הרבה מאוד איסורים בדברים האלה. לא לדבר על כל הדברים של חוסר צניות שיש שם, ודאי. יש בעיה מאוד מאוד גדולה, יש, אנחנו רוצים קצת לדעת מה קורה בעם ישראל, לשמוע פה ושם דברים חשובים, אבל צריך המון המון זהירות בדבר הזה, זה כמו שבן אדם צריך אוכל ויודע שבאוכל הזה מעורב רעל, אז יש בעיה, אני רעב, אבל אם אני לא אזהר, אני לא למות מזה. זה מאוד מאוד מסובך, כל כלי התקשורת. כן, טלוויזיה, רדיו, עיתונים, זה בעיה מאוד גדולה בעניין הזה. על כל פנים, אנחנו בנושא של כבוד רב. להבין עד כמה הדבר הזה חשוב, הבאתי לכם פה מקור בסוף, יש אחד מגדולי הראשונים, רבנו ניסים, הר"ן, יש לו חידושים על התורה, התכוונתי על הגמרא, לומדים אותו הרבה מאוד, הרבה דברים חשובים בהלכה, ויש לו דרשות על התורה. זה נקרא דרשות הר"ן. דרשות שהוא לימד אותנו שם דברי אמונה מאוד חשובים, ואני הבאתי לכם פה משהו קצר מדרשות הר"ן. כתוב פה כך: כי כל הנמשכים אחר משה רבנו, מה זה הנמשכים אחר משה? אנחנו אומרים בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסבר יהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים לחכמים. כך ממשיכה התורה דור אחרי דור. כשאנחנו לומדים היום תורה, אנחנו ממשיכים ממשה רבנו. אומר הר"ן, כל הנמשכים אחר משה מושפעים באמצעותו ובאמצעות הבאים אחריו, עד שבהשתתף הרב עם התלמיד יתחזק שפע התלמיד מצד השפע הנשפע לרב. שפע הזה זה עניין רוחני. לא רק שהתלמיד לומד ידע, לא רק שהתלמיד עכשיו, לפני כן הוא לא ידע דבר מסוים בתורה, ועכשיו הוא יודע דבר בתורה. אם הוא שומע מרב אמיתי, תלמידים גדולים שממשיכים באמת את התורה ממשה רבנו, הוא מקבל שפע רוחני נוסף על הידע שהוא מקבל. מעצם הלימוד, מעצם המפגש עם הרב. ומפני זה הזהירו חז"ל ללמוד עם מי שגדול ממנו, ואמרו אינו דומה הלמד מעצמו ללומד מרבו. למד מעצמו זה לא רק בחור צעיר שיפתח את הספר לבד. למד מעצמו זה אפילו בן אדם שלמד הרבה שנים, אבל הוא מנסה לעשות לבד. יש נטייה טבעית כזאת, בן אדם רוצה בעצמו לעשות. טוב, יפה מאוד. כתוב בראשונים שאדם צריך ללמוד מרבו וגם ללמוד לבד. אבל אם הוא ילמד רק לבד, יגיד אני כבר אסתדר בעצמי, והוא לא ילמד מהרב, חסר לו חלק עקרוני מהלימוד תורה. וחסר לו, אומר הר"ן, בשפע הרוחני שהוא מקבל. הוא לא יהיה באותה מדרגה רוחנית. הוא לא יתעלה כל כך מהלימוד תורה כמו שאם הוא ילמד אצל הרב. ומפני זה אמר רבי, כן, הוא מצטט כאן מחז"ל, שאמר רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא הוא מי שחיבר את כל המשנה, תלמיד חכם עצום, היה הנשיא של עם ישראל. אומר רבי בגמרא, היד עדיף נא מחבריי, זה שאני יותר גדול מהחברים שלי, משום דחזיתי לרבי מאיר מאחורי. אני ראיתי את רבי מאיר, רבי מאיר היה לפניו, ומבוגר ממנו, דור קודם לו, רבי מאיר היה תנא גדול, הוא אומר, ראיתי את רבי מאיר, אבל לא זכיתי ללמוד ממנו שהסתכלתי על הפנים שלו. יכול להיות שהיה בית מדרש גדול, היה צפוף, והוא ישב ככה בצדדים, ראה רק את הגב שלו. ואילו חזיתי באפי, אילו ראיתי אותו בפניו, כל שכן דעדיף נטפי. הייתי עוד הרבה יותר גדול. שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. אז מה, רק רגע, שמעת את הדברים, היית בשיעור. מה, אתה צריך לראות את הפנים שלו? כן, אומר הרב. כי כפי השפע הנשפע לרב, הנראה בפנים, זה מדובר בדבר רוחני גדול. רב גדול, רואים את הפנים שלו. זה כבר תוכן רוחני, זה כבר השפעה רוחנית. כמו שאמר כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, כפי השפע הזה ישופע על התלמיד יותר כאשר יקבלו. התלמיד זוכה ללמוד מהרב, לראות אותו בפנים, הוא מקבל כאן תוכן רוחני, לא רק תוכן לימודי. זה כל התורה היא ככה. צריך לדעת שתורה זה לא רק לימוד באלמה. וזה קשור גם ליחס לרב, לקבלה מהרב. כן? שאדם צריך לדעת שהוא מקבל כאן תוכן רוחני, תוכן של חיים, מציאות של חיים. וטוב, כמובן, אנחנו רוצים להידבק כולנו ברבנים גדולים, אבל כל לימוד התורה צריך להיות מתוך יחס כזה, מתוך גישה כזאת. וממילא גם היחס מגיל צעיר, כפי שאמרנו, היחס של תלמידים לרבנים, גם רבנים קטנים, צריך להיות בנוי על זה שזה המשך של התורה. וצריך להתחנך לזה, לחנך אחרים לזה, ולחנך את עצמנו לזה. אז זה הכנה טובה, בעזרת השם, אנחנו עומדים בפני חג השבועות, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ואנחנו מקבלים את התורה. כדי להיות ראויים לקבלת התורה, צריך את הגישה הנכונה לקבלת התורה. חלק מזה, אני מקווה שלמדנו היום.